שלום רב למאזינים היקרים בפינת צורפי ישועה, שיחותיו של הרב צבי יהודה כפי שנכתבו על ידי הרב יאיר אוריאל זיכרונם לברכה. הפעם שיחה שנייה בספר ירמיהו שעניינה הסיבוך והבלבול והמדרגות הרוחניות של מלכי יהודה האחרונים. ואלו דברי הרב. אחרון המלכים בצדקות גדולה היה יושיהו. ויהי בימי יהויקים. דברי ירמיהו אשר היה בימי יושיהו מלך יהודה, בפסוק הבא אחר כך כתוב ויהי בימי יהויקים. ויהי צרה. כך אומרים חז"ל במסכת מגילה, שכל מקום שכתוב ויהי בימי אינו אלא לשון צרה. לא נזכרו שניהם בפסוק אחד. כאשר מתאר הספר את נבואתו של ירמיהו ואת זמנה בתחילת הספר, שם נאמר כי דיבר בימי יושיהו, ואחר כך בפסוק אחר כתוב שניבא גם בימי יהויקים ובימי צדקיהו. מדוע לא הזכירו את התקופה בפסוק אחד שהיה בימי יושיהו, יהויקים וצדקיהו? הרב עומד כאן על החילוק היסודי בין שני האישים, יושיהו ויהויקים, שאפילו כאשר צריכים לתאר את התקופה, אין הנביא מוכן להזכיר את שניהם ביחד. בהמשך הדברים יתברר מדוע חילקה הנבואה את שני המלכים לשני פסוקים. ועוד אומר הרב, תפילה זה מצב אישיות ענקי, מקושר לשמיים במידה הגדולה ביותר. ואם כך, ומתוך כך קישור לכל ישראל ולכל אחד ואחד מישראל. כוונת דברי הרב לתאר את המשבר הקשה שהיה בימי ירמיהו, כאשר בהמשך הדברים נראה שתפילתו של ירמיהו לתועלתם ולהצלתם של ישראל מתעכבת. וכך כוונת הרב, שתועלת התפילה וכוחה קשורים ברוממות הענקית של המתפלל בהתקשרותו עם ישראל, ועל כן התפילה המחברת את המתפלל הגדול, שהוא קשור כולו לשמיים וקשור גם לישראל, ממשיכה דרכו את ברכת השם על ישראל. וכאן ראינו שתפילותיו של ירמיהו מתעכבות. ועזבה את עמי, גם זה פסוק בירמיהו, מיתנני במדבר ועזבה את עמי. גם בתור הווה אמינה, אומר הרב, הוא הביטוי הטרגי היותר נורא. במשפט הקודם, בעניין התפילה, באר הרב כמה גדול הקשר שבין הנביא לאומה, לכן הוא מתפלל עליה, ואיך אפשר להבין שהנביא מדמה בנפשו לעזוב לגמרי את עם ישראל. זהו ביטוי של אסון וכאב בעצם אישיותו. ירמיהו איננו פרטי אישי, דבקות, שייכות של הנביא לאומה. משה רבנו כולל כל כלל ישראל, והנביאים הם המשכו. ואם כן, כמו שמשה רבנו הוא כולו כלל ישראלי, גם הנביאים הם אנשים כלליים. ואם כך, ייסוריו וכאביו הם גם ביטוי של מה שעובר על עם ישראל. וממשיך הרב, לא הוא לבד סובל ומתייסר. ייסורי הנביא הם ביטוי לצעקת נשמת האומה על מצבה הנורא. עד פרק כף בערך. זה המשך של ירמיהו יושיהו. כוונת הרב כי תחילת נבואתו של ירמיהו הייתה באמצע שנותיו של יאשיהו, כמו שנאמר במקומות אחדים, שהתחיל את נבואתו בשנת 13 שנה למלך יאשיהו. ידוע שיאשיהו מלך 31 שנה, כך שנבואתו של ירמיהו התחילה קרוב לאמצע שנותיו של יאשיהו. פרק א' עוסק בצדקיהו, ואחר כך פרקים על יויקים, לא לפי סדר הזמנים. אם כן, למה לשנות את הסדר? כבר בשיחה הקודמת הראה הרב את חוסר הסדר לכאורה שקיים בספר ירמיהו. במקום לתאר את הנבואות על פי סדר המלכים שמלכו, יאשיהו הראשון, יויקים השני, יויכין השלישי וצדקיהו הרביעי, הנבואות מסודרות כאילו בצורה מבולבלת. נבואות על יאשיהו ומשם קפיצה לנבואות על צדקיהו, משם לנבואות על יהויקים באחרית מלכותו, ואחר כך על יהויקים בתחילת מלכותו. אם כן, למה לשנות את הסדר? שואל הרב. ועונה על כך, התורה יורדת מהשמיים אלינו. התורה איננה נמדדת על פי קנה מידה של עולם הזה. בזה שני פנים בהתגלות האלוקית לאדם בהיסטוריה, גילוי טבעי וגילוי ניסי. כוונת הרב, כיוון שהתורה היא שמיימית, ואומנם היא יורדת אל הארץ, יש בה את שני הפנים. הפנים שמתאימים לנו, הטבעיות, האנושיות, המסודרות על פי סדר חיינו, אבל לא פחות מזה, יש בתורה גם חלקים שהם מקרינים את האור האלוקי העליון שהוא על-טבעי, הוא ניסי. נס, אומר הרב, זה קפיצה, שינוי מערכות. הנס איננו נמדד על פי חוקי הטבע. בפגישה עם רוח הקודש של התורה והנבואה, אנו נפגשים גם עם דברים שאינם לפי הסדר האנושי המקובל. וכאן התחלת באורו של הרב לעניין האי סדר לכאורה בירמיהו. וממשיך הרב, ירמיהו היה כתבן. גם בספר עצמו נזכרת כתיבה, כמו בירמיהו כפתת, אלה דברי הספר אשר שלח ירמיהו, בפרק למד, פסוק ב', כתוב לך את הדברים אשר דיברתי, ועוד. ובכתיבה, בסידור הכתיבה, הרוב לפי סדר הזמנים. דבר הלמד מעניינו, הקש, סמוכין. כידוע, אלו מידות שהתורה נדרשת בהם, שעוסקות בהבנת הלימוד על פי סדר כתיבת הדברים. אם כן, הסדר מאוד חשוב בתורה, כי ממנו נלמדים הלכות ובאורי מצוות. זהו טבעי דקדושה. אומר הרב שהכוונה היא שהסדר, כמו שלמדו בדבר על מעניינו, היקש, מוכין, זה שייך לצד הטבעי, האנושי של הקדושה. ויש מצבים מסוימים, דברים מסוימים של דברי תורה שהם לא לפי הסדר הטבעי. יש חלקים בתורה שהם מעל הסדר שלנו, והם לא מתחשבים בסדר שלנו. ממשיך הרב, התורה נקראת ספר הישר. כך נאמר בספר יהושע, הלא היא כתובה על ספר הישר. הגמרא במסכת עבודה זרה מבארת שהכוונה היא לספר בראשית שהוא ספרם של האבות הנקראים ישרים. העניין של התורה יושר. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו, לא מזניח את חינוכנו. עניינה של התורה ליישר אותנו ולחנכנו גם במה שמסודר וגם במה שלא מסודר. וממשיך הרב, דיברה תורה אל בני אדם כלשון בני אדם. כלומר, התורה מתייחסת בלשוננו, אבל יש לזכור שהתוכן הפנימי הוא מסודר על פי רעיונות מקורות שמעלינו. בדברי הרב, המוסר, מוסר הקודש, המוסר הנבואי האלוקי. אמנם התורה מדברת בלשוננו, אבל אין לשכוח כי התוכן, הפנים, הרעיונות הם אלוקיים, לא אנושיים. אם לא שוכחים את הערך של דבר השם, המתגלה והמופיע אלינו, כאן אין המוקדם בולט מתוך הכתוב בעצמו. בסדר הפרקים, שאיננו לפי סדר הזמנים, אפשר לראות שהדברים אינם לפי הסדר. אינם לפי הסדר הפשוט, זה איננו לפי ההכרה שלנו בסדר המלכים של יושיהו יויקים. אינם לפי הסדר הפשוט המגיע אל עולמנו האנושי. יושיהו הוא הצדקות הגדולה. יושיהו יויקים מן הקצה אל הקצה. כוונת הרב, כי הפער בין יושיהו ליהויקים הוא כל כך עצום שאי אפשר להכניס את שניהם ביחד. ועל כן, בסדר הנבואה, קבעה הנבואה את צדקיהו ביניהם. כי אי אפשר לכנס לפונדק אחד צדיק עליון כמו יושיהו ורשע גדול כמו יהויקים. רק על ידי הפרקים העוסקים בצדקיהו שבאישיותו יש מקום לשני הצדדים. אומר הרב, צדקיהו הוא מין בריאה משונה כזאת, נורא ואיום. כוונת הרב, כי כשמתבוננים על עניינו של צדקיהו, נגרם לנו זעזוע נורא ואיום. והרב ימשיך ובהמשך הדברים יתברר מה כוונתו. יושיהו, אחרון המלכים האידיאליים, יהויקים, אחרון הרשעים, ושיא הרשעות במידה מיוחדת, מה שמתגלה אצל יהויקים. מדרגות בצדיקים ומדרגות ברשעים. הרב בא לבאר כאן איך רואים עד כמה רשעותו של יהויקים בולטת ואיומה אפילו בין הרשעים המפורסמים שהיו. ומונה הרב רשעים אחדים כדי שנוכל להבין עד כמה חמור היה עניינו של יהויקים. ראשון לכולם, ירובעם בן נבט. ירובעם היה אדם גדול. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. ההווה אמינה אומרת הרבה. עצם העובדה שהשם משווה אותו בקרבה למדרגת דוד המלך, יש בזה כבר הרבה מאוד. כמו שיש ברבותינו על העגל, כמה שהחטא חמור, יש בחזל על העגלים של ירובעם. מול מדרגתו הגדולה מלפני החטא, ניצבת הירידה הנוראה של החטאת הרבים בעבודה זרה. כפי שנאמר בפרקי אבות, ירובעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו. הבולטים בקדושה, דוד המלך, חזקיהו ויושיהו. דוד המלך כידוע, ספר תהילים, הבחירה של השם הבוחר בדוד עבדו, מגן דוד, חזקיהו שיר בתורה בישראל, ויושיהו גדול בעלי התשובה שקמו בעולם. מאידך גיסה, בצד השני של הרשעות יש גם מדרגות של הרשעים. ירובעם המייסד, מייסד פולחן העבודה זרה. אחאב, מי שקבע את העבודה זרה בישראל. מנשה, שהרבה לחתור והכניס צלם בהיכל. ויהויקים, שעליו נראה להלן. ארבעת האחרונים נזכרו ברשימה אחת, בפרק חלק, בארבעת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא. על אחאב מסופר מסופר המון בפסוקים, ועוד הרבה בדברי חז"ל. הכוונה לתיאור חטאיו. במסכת סנהדרין בסופה נאמר שלא הניח גבעה בארץ ישראל שלא עבד עליה עבודה זרה. ועם זה, הגמרא בסנהדרין אומרת דבר טוב על אחאב. כך נאמר שם, מפני מה זכה אחאב למלכות כף בית שנים, משום שכיבד את התורה שניתנה בכף בית אותיות. כבוד רב, האהדה והכבוד, נזכר בדברי מלך ארם, שפנה לאחאב וביקש ממנו את מחמד עיניו. קודם ביקש ממנו את רכושו, את בניו, את עבדיו, ואחאב הסכים. אבל אחר כך בא מלך ארם והציג בקשה נוספת, וביקש מחמד עיניו. לכאורה, האש הזכיר את כספו, זהבו, נשיו, בניו, ארצו וכל אשר לו. מה נשאר עוד שאפשר לקרוא לזה מחמד עין? וראינו שבדרישה השנייה, אחאב הסכים לוותר על הכל. על כספו, זהבו, נשיו, בניו, ארצו, אבל לא על מחמד עיניו. ועל זה יצא למלחמה. מהו מחמד עיניו שלא ויתר עליו? חז"ל אומרים שהכוונה לתורה. כלומר, בן הדד, מלך ארם, דרש מאחאב ויתור רשמי על התורה. ביטוי זה מחמד עיניך מעיד על היחס בינו לתורה. עם כל הרשעות של אחאב, עם כל העבודה זרה, עדיין נתן כבוד רב לתורה. וכשקיבל אחאב את האיום הזה, אמר את הדבר הזה לא אעשה, בשום אופן. יש מדרגות ברשעות, מלכותית, לאומית, מדינית. שיא הרשעות של יהויקים. ברייתא במועד קטן, במסכת מועד קטן, שם נאמרו כל מיני הלכות הקשורות לצער, לאבל, הן על אבל פרטי של אדם, כאשר קרוביו נפטרים, והן על אבל לאומי, כמו מי שרואה את ירושלים בחורבנה, חס ושלום, או את ערי יהודה, או על ביזוי תורה. שם נאמר, קוראים על כבוד השם, קוראים על ספר תורה שנשרף. מניין למדו חז"ל שצריך לקרוע את הבגדים? ממעשיו של יהויקים. ירמיהו שלח לו את דבר השם בכתב, והוא, אותו המלך, חתך את דברי השם ושרף אותם באש. חז"ל קוראים לזה ספר תורה. שם נאמר ששרי יהודה לא קראו את הבגדים, ומכאן לומדת הגמרא שהיה צריך לקרוא את הבגדים, ומכאן לומדים שעל ספר תורה חלילה אם נשרף יש לקרוא את הבגדים. חז"ל קוראים לזה ספר תורה, לדברי ירמיהו, דברי תורה בכתב ודברי הנביאים בכתב. שיא הרשע, שיא הרשעות, כשהגמרא במועד קטן מביאה את הדין הזה מהפסוקים לקרוא על ספר תורה, בנסיבות כאלה, כאשר קיימת מלחמה של שלטון כנגד התורה, אומרת הגמרא במילים האלה, קוראים על ספר תורה שנשרף וכמעשה שהיה. זה לשון הגמרא. הגמרא איננה מציינת על איזה מעשה, ורק מרש"י במקום למדנו שהכוונה למעשה הוא של יהויקים. אם כן, בואו ראה כמה גדול ההפרש בין אחאב שעבד עבודה זרה אבל כיבד את התורה, לבין יהויקים שהיה מסוגל לשרוף ספר תורה בידיו. אחרון המלכים הרשעים, שריפה וביזוי והחרמה ברשע כזה כלפי ספר דברי השם שבא דרך ירמיהו, לא ניתן להזכיר. דבר כל כך מזעזע את חז"ל, שהם לא רצו אפילו להזכיר את המעשה של יהויקים. אלא ברמז, כמעשה שהיה. השתקעו הדברים ולא יאמרו. זהו לשון חז"ל ביחס לדברים שלא ראוי אפילו להזכיר אותם. החרפה שבמעשה כל כך גדולה שבושה להזכיר אותו בפירוש. לחשוב שמלך ישראל מסוגל לקרוע ולשרוף ספר תורה. המעשה הנורא והאיום, לעומת אחאב שכיבד את התורה. כך מבאר לנו הרב את מדרגתו של יהויקים, כדי שנוכל לתפוס על איזה רשעות איומה ונוראה מדובר כאן. צדקיהו, המלך שמלך אחריו, בריאה משונה. אין כדוגמתו. אצל הראשונים, אנו רואים ברור את פרצופיהם. למשל, יושיהו, צדקות ברורה וגמורה, ויהויקים, רשעות קשה וברורה. אומר הרב, צדקיהו מין בריאה דו-פרצופית. סתירה, לכאורה יש כאן סתירה באישיותו, אבל לא סתירה רגילה, סתירה שאין כמוה. כתוב במלכים, ויעש הרע בעיני השם, כך כתוב עליו, הגדרה של רשעות, ועוד, ככל אשר עשה יהויקים. אם כך, מדמים אותו ליהויקים, מספיק בהחלט. בדברי חז"ל כמה פעמים יש ביטוי שמזעזע. צדקיהו צדיק גמור היה. בסוף מסכת מועד קטן. אומר הרב, אפשר להתפוצץ. פשרה אולי, אבל צדיק גמור. אם חז"ל היו אומרים שהוא לא כל כך רשע, אולי היינו יכולים לקבל. אבל איך אפשר להגיד שהיה צדיק גמור, כאשר בתנ"ך כתוב שהיה רשע, עשה הרע בעיני השם, כמו יהויקים. יש בחז"ל שהדור לא היה טוב, אבל הוא היה טוב. כך הגמרא בערכין מזכירה שהדור של צדקיהו היה גרוע, אבל הוא כן היה טוב. בגמרא, במקומות אחדים, שניים או שלושה, צדיק גמור. מביא הרב כדי לבאר מדרש אגדת בראשית. ישנו מדרש אגדת בראשית מהמדרשים הקטנים, פרקים פרקים על עניינים שונים. יש ספר מהגאון, כנראה כוונת הרב כשהוא אומר הגאון לגאון מבילנה, ספר שנקרא רב פעלים, שם כתוב שבעל ספר אגדת בראשית הוא רב, גדול האמוראים שבבבל. רב זונדל סלנט, רבו של רבי ישראל מסלנט זצ"ל, גם כן מביא ברור זה. שם, באגדת בראשית, נאמר כי צדקיהו נקרא רשע, ויש עוד ביטוי על צדקיהו, צדקיהו שקול היה. נאמר, מחצה הזכויות ומחצה עוונות. זה לא מוכרח להיות רשעות, אלא שני הדברים. צדקיהו היה בעל אישיות כפולה, גם צדיק וגם רשע. בנביאים מתוארת הרשעות, וחז"ל עומדים על הצד של הצדקות שהיה בו. חז"ל מזכירים גם מפורש דבר אחד טוב של צדקיהו, שמסופר בירמיהו, כי הוא הוציא את ירמיהו מהבור, הוא הציל את ירמיהו מהמוות. אחרי דבר השם שהתגלה בירמיהו כלפי יושיהו בפרקים א' כ', מופיע לפי הסדר בפרק כ' הגילוי כלפי צדקיהו השקול. לאחר יושיהו בא לתשובה. כאן מיישב הרב את הקושי של לכאורה האי סדר, שבמקום להזכיר אחרי יושיהו את יהויקים, מזכיר הנביא את צדקיהו. כי צדקיהו הוא שקול, חציו טוב וחציו רע, והוא יכול להיות משמש כמין גשר בין יושיהו הצדיק העצום ובין יהויקים שהיה רשע גמור. אי אפשר בדברי הנביא לסדר את יהויקים ליד יושיהו. המלך צדקיהו, שבאישיותו הפרטית היה צדיק גמור, והדבר בולט בהצלת ירמיהו, ומבחינת המלכות, הנהגת הדור, הייתה לו רשעות. הפרנס והדור. יש פעמים שבאישיותו של המנהיג יש שני צדדים, האישיות הפרטית והאישיות של הנהגת הדור, הנהגת המדינה. יכול להיות שהנהגת המדינה נעשית כנגד התורה, ובזה כמנהיג הוא נחשב לרשע גדול. אף על פי שאולי בחייו הפרטיים יש גם צדדים יפים וטובים. אחרי יושיהו נזכר הבינוני השקול, צדקיהו, וזה מקושר עם יהויקים. רק אחרי זה אפשר להזכיר את יהויקים. כותב הרב עוד נקודת רמז להבנת הדברים. מזיקים נבראים בערב שבת בין השמשות. כך נזכר במסכת אבות, כי 10 דברים נבראו בין השמשות, ויש אומרים אף המזיקים. מסביר הרב שבזמן המעבר בין הקודש ובין החול, כמו שהיה ביום שישי, יום חול, שנפגש יחד עם שבת, יום של קודש, ובין השמשות במעבר בין החול לקודש נבראו המזיקים. כאן, בין הקודש של בית המקדש, בית המקדש הראשון שהיה נעלה מאוד בקדושתו, במעבר בינינו לבין הגלות, הירודה כל כך, נבראו המזיקים. כאן הופיעו האישים המסובכים כמו יהויקים וצדקיהו. זה מקושר עם יהויקים. אור, אור ברור. חושך, חושך ברור. אווירה דארץ ישראל אומרים שהכוכבים פה יותר מהירים, וגם בין השמשות בארץ ישראל נמשך פחות. הרב רומז כאן על הקשר בטבע של ארץ ישראל לעומת הטבע של הגלות. ידוע שבחוץ לארץ, באירופה, בארצות המערב והצפון, הזמן של בין השמשות הוא ארוך יותר. פעמים שצאת הכוכבים היא בשעה מאוחרת יותר, כמו שידוע מזמן רבנו תם, שהוא נמשך 72 דקות אחרי השקיעה, וישנו ספר בשם מנחת כהן, שכותב כי רבנו תם דיבר באופק של אירופה, אבל בארץ ישראל, גם לדעת רבנו תם, בין השמשות, עד צאת הכוכבים קצר יותר. אם כן, אותו זמן המעבר בין האור לחושך בארץ ישראל הוא קטן יותר, וכך גם תקופת המלכות בין השמשות, בין המלכות המתוקנת של יושיהו לבין החורבן שהיה בימי צדקיהו, חורבן הבית, היא תקופת בין השמשות שבה צמח יהויקים. אבל בארץ ישראל תקופה זו קצרה יותר, גם באופן פיזי וגם באופן רוחני, ביותה ארץ הקודש. ומכאן חותם הרב גם בדברי נחמה, שאומנם עברנו תקופות קשות, קשות מאוד, ואף על פי כן ברור לנו שהחושך עתיד לעבור במהירות, ועלינו יזרח השם וכבודו עלינו יראה במהרה בימינו אמנו.